שלום, כאן גלעד אלפר, היום ה-12 לספטמבר 2023, וזהו הפרק ה-25 של הפודקאסט הליברטריאני 3 בריבוע. אז סיבה אני מתאר לעצמי כפולה לחגיגה, א' זה סוף הקיץ, אחרי הפסקה של חודש אני חוזר, וב' פרק ה-25, שזה גם כן סוג של חגיגה אני מתאר לעצמי. אני הולך לדבר על הנושאים האלה. האם זה פשע לחשוב שאין חובה לציית לבגץ? כלומר, האם ציות לבגץ זה איזושהי חובה עליונה שחלה עלינו? האם מותר להטיף לנצרות ברחובות ישראל? האם שופרסל מתאמרת באזרחי ישראל? רמי לוי מייבא חלב, מה זה חשוב, איך צריך לחשוב על זה? יצוא האבוקדו עולה, ידיעה שפורסמה עם הרבה אופטימיות. השאלה היא האם באמת יש לנו סיבה להיות אופטימיים מזה שיצוא האבוקדו עולה. ושני הנושאים האחרונים זה א' לגבי הגירה, כמה יהודים עלו לארץ ב-2022 ומה זה אומר עלינו. והנושא האחרון זה הזכייה של ג'וקוביץ' באליפות הטניס בארצות הברית, ה-US Open, שגם זה די מעניין אני חושב. אז אני אתחיל עם הנושא הראשון, שזה הקטע של בגץ. והסיבה שאני מדבר על זה, זה כמובן א', שזה הנושא בגץ ובית משפט העליון, זה הנושא שעומד בראש מעיינינו בימים האלה, בעצם כבר בערך חצי שנה, אבל הסיבה המיידית שאני מדבר על זה, זה בגלל שיאיר לפיד החמיא לשרים שהודיעו שהם התייצבו לצד, הוא הגדיר את זה שלטון החוק, הכוונה שהם אמרו שהם יצייתו לבגץ, לא משנה מה בגץ יגיד, והמשפט הזה של לפיד המסוים הזה, זה הסיבה שאני מדבר. זה לפיד אומר, כן? לא יאמן שיש בכלל דיון אם הממשלה תציית או לא לפסיקת בגץ. וזו שאלה מעניינת, כלומר, האם באמת זה נושא כל כך מגוחך לחשוב עליו, שאפשר אולי לא לציית לבגץ? ואני חושב אפשר לחשוב על מצבים שאולי ציות לבגץ או לבית המשפט העליון או לא הדבר הנכון לעשות. אבל כשמדברים על דבר נכון או לא נכון, אז כמובן אני מדבר לא על זה של לציית לחוק או לא לציית לחוק. החוק זה דבר שנוצר על ידי בני אדם, ובני אדם הם יצורים לא מושלמים, וחלקם גם מרושעים, מטומטמים, יש להם אינטרסים. אז השאלה היא לא בדיוק חוק או לא חוק, אלא שאלה אם זה הדבר נכון לבן אדם תמיד לציית לבית המשפט העליון. אז יש מן הסתם כמה דוגמאות שאפשר להמציא, דוגמאות לחלוטין ספקולטיביות. הרי טוענים בימין שהשמאל השתלט על בגץ, ובגץ רק הולך ונהיה שמאלני יותר. אז בוא נגיד שעוד שנתיים בגץ מעביר חוק שאומר שמדינת ישראל היא לא מדינה יהודית, והוא מבטל את חוק השבות. כלומר, מעכשיו יהודים שרוצים לעלות לישראל, או שאסור להם, אבל בכל מקרה הם בטח לא מקבלים אזרחות בישראל, או לפחות לא אזרחות אוטומטית. מדינת ישראל היא יותר לא למדינה ליהודים, זה מדינת כל אזרחיה, ומבחינת בגץ, או בית המשפט העליון, אין שום חשיבות אם אתה יהודי, מוסלמי, נוצרי ובודהיסטי. השאלה אם לזה צריך לציית. עוד אפשרות, השמאל טוען שהחרדים משתלטים על המדינה, ומבחינה דמוגרפית יש מצב שעוד שנים ספורות, הם באמת מבחינה פוליטית יהיה להם כוח בלתי רגיל. אז בוא נניח שהחרדים מגיעים לשלטון, בינתיים העבירו רפורמות בבית המשפט העליון, ההרכב השתנה, ואז החרדים מודיעים שהם אוסרים על יחסים הומוסקסואליים בארץ, כמו שהיה אסור לקיים יחסים הומוסקסואליים בארץ עד לפני בערך 35 שנה, אם אני לא טועה, ובגץ או בית המשפט העליון מאשרר את החוק הזה. האם אז יש חובה לציית לחוק ולבגץ? האם הגיע הזמן במקרה כזה להתחיל להלשין על אנשים שאתם מכירים שהם הומוסקסואלים כדי שיוכלו להכניס אותם אולי למחנות המרה או חינוך מחדש? האם אז חייבים לציית לבגץ? ועוד דוגמה, הדוגמה השלישית והאחרונה, כי אני חושב שהנושא כבר די ברור. נניח שמרב מיכאלי הופכת להיות ראש ממשלה, והיא מעבירה חוק שמפריד בין ילדים והוריהם בגיל 3, כדי להעביר את כל הילדים למחנות חינוך קומוניסטיים, והורים שמתנגדים לזה, נשלח אותם לגולאגים, שם הם יעברו קצת מכות חשמל ומכות, עד שהם ישתכנעו שזה הדבר הנכון לעשות. ונניח שבגץ באמת הפך להיות מאוד שמאלני, אפילו יותר ממשהו היום, והוא מאשר את החוק הזה. האם אז חובה לציית לבגץ? הנקודה שאני מנסה להעביר זה לאו דווקא שעכשיו מה שקורה עם הרפורמה המשפטית זה סיבה מספיק טובה פשוט להתעלם ממה שבית המשפט העליון אומר. יכול להיות שזה מה שצריך לעשות, אבל זה לא הטענה שלי. הטענה שלי שהאמירה שעצם החשיבה על זה שלא, שאולי לא נצאת לבגץ, זה פשוט פשע שלא יאמן, ולפיד לא מאמין אפילו שזה נושא, זה מגוחך. זה מגוחך. בגץ לא יושבים בו מלאכים, יושבים בו בני אדם. וזה בוודאי, זה בוודאי מגוחך מצד מישהו כמו לפיד, שכבר חודשים מדבר על סרבנות כאילו זה הכרטיס לגן עדן, פתאום להיבהל מזה שמסרבים לבגץ. כלומר, בגץ, חבורת עורכי דין שיושבת שם, שהעם לא בחר, הם המלאכים שאנחנו חייבים לציית להם, לא משנה מה הם אומרים, אבל הפוליטיקאים שהעם כן בחר בהם, הם אלה שלא מעניין אותנו בעצם מה הם אומרים ואפשר לסרב כמה שרוצים. זה לא הגיוני לדעתי. אגב, אני צריך לומר, אני בעד סרבנות, או ליתר דיוק, אני בעד הזכות לסרבנות. אין חובה מוסרית על בן אדם לציית לחוקים, או למדיניות שהיא לא מוסרית. למשל, אם באמת עוד כמה שנים יאסרו על יחסים הומוסקסואליים בארץ, אני מודיע שאני לא הולך להלשין על אף אחד. אבל מה שאני רוצה להגיד, שאין חובה מוסרית לציית לבגץ לדעתי. חובה חוקית, אין משמעות למילים האלה, חובה חוקית. כל דבר שמדינה, כל דבר שנקמה שהיא מרושעת, מעבירה אותו כחוק, זה לא אומר שצריך לציית לחוק. ועוד פעם, היחסים ההומוסקסואליים זה אולי דוגמה טובה לזה. אבל בואו, דיברנו על זה מספיק. אני רק אסכם שאם מישהו מאמין כמוני שיש זכות לסרבנות, חוקים שהמדינה מעבירה כשהם לא מוסריים, אז אני חושב שגם יש זכות לסרבנות למה שבית המשפט העליון אומר. אין מלאכים לא פה וגם לא פה. בשני המקומות אין מלאכים. הנושא הבא שרציתי לדבר עליו, זה האם מותר להטיף לנצרות ברחובות ישראל. והסיבה שאני מדבר על זה בכלל, זה בגלל שלפני יומיים או שלושה ראיתי סרטון שיצא בטוויטר בארצות הברית לדעתי, של, אני חושב שהם נקראים מיסיונרים, אבל איזשהו בחור דתי, חובש כיפה, התעמת עם נוצרים ברחובות ירושלים, אם אני לא טועה, שכנראה ניסו להמיר אנשים לנצרות, והוא התנגד לזה, והוא כעס עליהם, והוא אמר שמיה סנהדרין, אז היו צריכים להוציא אותם להורג. אני לא מדבר על הטמטום של להגיד דבר כזה מול המצלמה, אבל עצם הרעיון, האם מותר בישראל למיסיונרים להסתובב ברחובות ולהטיף לנצרות? ואני חושב שהתשובה היא בבירור כן. אפשר להטיף לנצרות, אפשר להטיף ליהדות, אפשר להטיף לאסלאם, לבודהיזם, אפשר להטיף לכל דבר, זה עניין של חופש הביטוי. ואני לא אוהב את המשפט הזה, אנחנו כיהודים צריכים להיות סופר רגישים לנושא הזה והזה. אבל אני אגיד את זה בכל זאת, כלומר יהודים, כל כך הרבה אנשים שנאו אותם, כל כך הרבה שנים בהיסטוריה וגם היום, אז הייתי קצת יותר נזהר בלנסות להגביל את הצעדים של דתות אחרות. ואם מישהו יש לו כל כך חוסר ביטחון ביהדות, שהוא חושב שמיסיונרים שמסתובבים בארץ יהפכו אותנו לנוצרים, או יהפכו חלק גדול מהתושבים כאן לנוצרים, אז כנראה שיש בעיה עם היהדות, או לפחות עם אותה תפיסה של אותו בן אדם את היהדות. כלומר, הקטע של לאסור על אנשים לדבר, כי זה לא נשמע לך טוב, או כי אתה פוחד מזה, או כי זה לא נעים, זה כמובן דבר לא מוסרי לעשות, לא נכון. חופש הביטוי זה זכות בסיס של כל אדם בעצם. ואני רק רוצה להזכיר שחופש הביטוי זה דבר בעל משמעות רק כשמדובר בביטוי שאתם לא אוהבים, שאתם ממש שונאים. כי אם להרשות לאנשים להגיד דברים שאתם רוצים לשמוע, זה לא חוכמה, זה לא חופש הביטוי, זה סתם בידור. אבל לשמוע אנשים שאתם, או לתת רשות חוקית לאנשים להסתובב ולהגיד מה שהם רוצים, גם אם זה דברים שאתם ממש שונאים, זה חופש הביטוי. וזה כל מה שיש לי בעצם להגיד על הנושא הזה. אין לי שום בעיה שיסתובבו כאן מיסיונרים ויעטיפו למה שהם רוצים. אני לא מתכוון להקשיב להם, אבל זה בגלל שאני באופן כללי לא דתי. אוקיי, הנושא הבא, שופרסל, וזה נושא מעניין, כי אני פשוט אקריא מה שכתב איזשהי בן אדם בטוויטר, לא חשוב, אני אפילו לא יודע מי זה, כלומר אני מכיר את שמו, אבל אני מכיר את זה רק מהטוויטר, אז נתעלם מזה. מה שאומר זה ככה, שופרסל מודים שעד עתה השקוט הציבור. איך הם מודים? הם הודיעו על הוזלת מחיר הדבש, והשוואתו למחיר של הדבש המיובא, מיובא, שטרם הגיע לישראל. כלומר, הקטע הוא שהדבש בארץ יקר, ואז יש יבוא, ואז שופרסל מורידים את המחיר של הדבש שלהם, שהם בוחרים, נדמה לי מותג פרטי שלהם, כי הם צריכים להתחרות עכשיו בדבש שסוף סוף מותר לייבא. כי עד עכשיו אסור לייבא, ועכשיו כנראה מותר לייבא, או זה לפחות הכוונה, אז פתאום המצב משתנה. האם זה אומר ששופרסל השקו את הציבור? ואני חושב שהתשובה היא בבירור. לא, שופרסל לא השקו את הציבור. המדינה השקה את הציבור. הפוליטיקאים השקו את הציבור. הפוליטיקאים, המדינה שעד היום נקטו במדיניות שעל פיה אסור לייבא דבש, ולכן יצרני הדבש המקומיים יש להם מונופול, והם לא צריכים להתחרות עם דבש מיובא, אותם פוליטיקאים, הם הפושעים, הם אלה שמתאמרים בנו. שופרסל משחקת על פי חוקי המשחק ככל יכולתה. היא מנסה למכור את כל מה שהיא יכולה במחיר הכי גבוה שהיא יכולה, כדי להרוויח כמה שיותר כסף. ואני רוצה להזכיר שגם אנחנו עושים בדיוק אותו דבר, אבל להפך. אנחנו קונים איפה שהכי זול, או איפה שהכי נעים לנו, איפה שהכי טוב לנו. לי, ואני לא חושב שלמישהו יש איזושהי נאמנות לשופרסל, ואם בשופרסל המחירים פתאום יהיו גבוהים מדי, או שהאיכות שלהם תרד, או whatever, אני, ואני חושב שכל אזרח במדינת ישראל יעבור בלי לחשוב פעמיים לאיזושהי חנות אחרת. כלומר, אנחנו כצרכנים מנסים לקנות הכי זול, המוכרים, הקמעונאים, יצרני המזון, מה שלא יהיה, מנסים למכור הכי ביוקר, ונפגשים באמצע על פי הביקוש וההיצע. ותפקידה של המדינה לדאוג לתחרות חופשית, כדי שהמחיר יהיה כמה שיותר נמוך לצרכן, כדי שהאיכות תהיה כמה שיותר גבוהה, וכדי שיזמים כישרוניים וחרוצים ומוצלחים יעשו כסף, כי אלה מותר להתחרות בשוק. אז עוד פעם, כששופרסל מורידה את המחיר של הדבש שלה, כי פתאום יש יבוא, זה בגלל שפתאום יש יבוא, ועד היום לא היה יבוא. למה לא היה יבוא עד היום? אך ורק בגלל המדינה. עכשיו, יש כאן איזשהו ניואנס, כן? שמן הסתם, אני לא אומר את זה מידיעה, אבל לפחות יכול להיות שחברה כמו שופרסל מפעילה את הלובי שלה, תרומות, לחץ פוליטי, שכנועים, את כל מה שיכולה, זו חברה גדולה, בשביל לוודא שבאמת החוקים יישארו בצורה כזו שמקלה עליהם. למשל, איסור על יבוא של משהו שיתחרה במותג הפרטי שלהם. ואני לא יודע אם הם עושים את זה, אבל יכול להיות שהם עושים את זה. אבל זה עדיין אומר שהפוליטיקאים הם הפושעים, הם אלה שמחליטים. ברור שכולם מפעילים לובי פוליטי, ברור שכולם מנסים לשנות את חוקי המשחק לטובתם. ותפקידה של המדינה לא לאפשר את זה, תפקידה של המדינה להגן על חופש, על זכויות הקניין שלנו האזרחים, זכותנו לקנות דבש ממי שאנחנו רוצים, זכותם של יבואנים לייבא מזון מאיפה שהם רוצים, ותפקידה של המדינה להגן על הזכות הזו, לא להגביל אותה. אז במילים אחרות, המדינה היא האשמה, וצריך לא להתבלבל. צריך לא להתבלבל מי כאן השם ומי ה... אני גם צריך לומר שאני מניח שהאמירה הזו על שופרסל שהשקו את הציבור עד היום, זה משתלב יפה באמת עם אידיאולוגיה ששולטת בארץ, שעל פי החברות הגדולות הם פושעים, ואנשי עסקים הם פושעים, והם כולם רוצים לגנוב מאיתנו כסף, והם כולם מנצלים אותנו, והפוליטיקאים והמדינה צריכים להגן עלינו, להגן על הזכויות שלנו, וכל השטויות האלה. אבל זו ראיית עולם סוציאליסטית, אטטיסטית, לא יודע בדיוק איך לקרוא לזה. במציאות, האויב שלנו היא המדינה, במציאות, בטח במדינת ישראל, המדינה היא שמגבילה אותנו, היא שהופכת אותנו לפחות עשירים ממה שהיינו יכולים להיות, וזו דוגמה מאוד טובה, הדוגמה של הדבש. פתאום מייבאים דבש, פתאום המחיר יורד. למה לא אפשרו יבוא של דבש לפני 50 שנה? למה היום? כי זה מדינת ישראל. ונעבור לנושא הבא. אני אנסה עכשיו להעלות את רמת האופטימיות כאן של הפודקאסט הזה. טוב, בעצם יש כאן סיבה לאופטימיות, הרי מותר לייבא דבש. והנה עוד משהו אופטימי, חלב. נדמה לי שזו הפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל שמותר לייבא חלב, בזכות שר האוצר סמוטריץ', שנתן פטור זמני ממכס, שזה מס יבוא, ורמי לוי, שהוא יזם מוכשר וזריז ומצליח, קפץ על ההזדמנות והתחיל לייבא חלב מפולין. נדמה לי שעל היוחסים מוקדמים שם עם פולין, לכן הוא היה יכול לזוז כל כך מהר, אבל זה לא חשוב. מה שחשוב שהוא ייבא חלב, סמוטריץ' לאחרונה נדמה לי העריך את הפטור מהמכס לעוד חצי שנה, ועוד חברות מזון אולי יתחיל, או קמעונאי מזון יתחילו לייבא חלב, אני מקווה, ויהיה חלב. כאמור, עד היום אי אפשר לייבא חלב לארץ. ואי אפשר לייבא חלב לארץ מכיוון, יש את הסיבות המדומיינות ויש את הסיבות האמיתיות. אני אתחיל עם הסיבות האמיתיות. הסיבה האמיתית שאי אפשר לייבא לארץ זה בשביל, בדיוק כמו שדיברתי על הדבש לפני שתי דקות, מנסים להגן על החקלאים המקומיים מתחרות מחול, ולכן בונים להם מונופול. במקרה של שוק החלב זה יותר מאיסורי יבוא, יש ממש משטר, יש את מועצת החלב שמנהלת משטר מחסות, אומרת לי מי מותר לייצר חלב, באיזה כמות, באיזה מחיר, באיזה איכות, מנהלים את החלב כמו שברית המועצות ניהלה את הכלכלה שלה ובערך באותה מידה של הצלחה. יש מחסורים, יש בעיה מחירים, מחירי פיקוח, לא חשוב. הנקודה היא שהסיבה האמיתית שעד היום היה אסור לייבא חלב, זה לובי פוליטי, הגנה על מונופול, לובי החקלאי שכבר 70 שנה מחזיק את כולנו בגרון. מהם הסיבות המדומיינות או המומצאות, התירוצים? הסיבה אחת זה עניין של עצמאות תזונתית או ביטחון תזונתי. אם לא יהיה לנו חלב משלנו ואז תהיה מלחמה גדולה ויטילו עלינו מצור, כולנו נמות מרעב. וזה נכון על חלב, פירות וירקות, אבל גם בשר, ביצים, כאילו ממש אבות המזון. כן? יש מלחמה, יש מצור, וכולנו מתים מרעב תוך יומיים, כי פתחנו לפני חצי שנה את השוק ליבוא, ומאחר שהשוק המקומי לא יכול להתחרות עם יבוא, אז הוא נעלם. כאמור, מלחמה, מצור, מוות מרעב. וזה שטות, כולם יודעים שזה שטות. משרד החקלאות לפני שנה וחצי שלח מסמך רשמי שמצהיר בצורה שלא משתמעת לשתי פנים שזה שטות. אין לנו ביטחון תזונתי ולעולם לא יהיה לנו ביטחון תזונתי, וזה בגלל שמדינת ישראל היא מדינה עם אקלים מסוים, עם גודל מסוים, עם כמות מים מסוימת, ואנחנו פשוט לא יכולים לייצר את הכמות שדרושה להאכיל אותנו. ולא רק שאנחנו לא יכולים לייצר את הכמות הדרושה להאכיל לנו, אנחנו אפילו לא מתקרבים לזה. כלומר, הבשר שאנחנו צריכים בארץ, אם אני זוכר נכון את המספר, 87% זה יבוא. החיטה, 90% זה יבוא. ומה שחשוב להבין שכשמסתכלים על שוק החלב והביצים והבשר ואומרים טוב חלב אנחנו מייצרים לעצמנו, ביצים אנחנו מייצרים לעצמנו, אז זה כן ביטחון תזונתי. אז על מה אני מדבר? אני מדבר על זה שהאוכל בהמות, המספוא הוא מיובא. כמו שאין לנו כמעט חיטה ואין לנו גרעינים אחרים בארץ, כי כאמור אין לנו אקלים ואדמות ומים ומה שלא תרצו, אין לנו גם מספוא, המספוא מיובא. אז אם המספור מיובא, איפה הביטחון התזונתי? במקרה של מצור לא יהיה אוכל לבהמות, לתרנגולות, הם כולם ימותו וגם אנחנו נמות איתם. אם כבר רוצים להגיע לביטחון תזונתי, אז הפתרון הנכון הוא דווקא לקיים כמה שיותר יחסי מסחר עם כמה שיותר מדינות, שיהיה כמה שיותר יבוא, לפזר את הביצים שלנו על כמה שיותר סלים, כדי שבמקרה של באמת הצורך שבו אנחנו נהיה בצרות גיאו-פוליטיות או אסטרטגיות, יהיה לנו מספיק חברים בעולם שיהיו מוכנים למכור לנו. ואוקיי, אז הסיבה המדומיינת הראשונה זה הקטע של הביטחון התזונתי. הסיבה המדומיינת השנייה זה אם באמת שוק החלב יהפך לשוק תחרותי, חופשי, אמיתי. מותר יבוא, מבטלים את מועצת החלב, החקלאים סוף סוף יכולים לעשות מה שהם רוצים, ואז יכול להיות שמה שיקרה שהרבה מהרפתות יתמזגו. כי בשוק באמת חופשי, אז יש מצב שחרפתות גדולות יהיו הרבה יותר יעילות, וזה מבחינה כלכלית הרבה יותר נכון. ואז הרבה רפתות קטנות ייעלמו, ואז הם לא יהיו על הגדרות, לא יהיו על הגבולות, ואז לא יהיה מי שישמור על הגבולות. וזה דבר באופן כללי שטענה כללית לא רק על החלב, שאומרת שאנחנו חייבים הרבה עיקרים, כי זה מה שקורה קובע את הגבולות, והעיקרים שומרים על הגבולות. וזה בעיניי שטות. א', ימי חומה ומגדל עברו לפני 90 שנה? משהו בסגנון, אולי 100 שנה, זה דבר ראשון. דבר שני, למיטב ידיעתי, פרות לא יודעות להילחם באויב, עוד לא עשינו תכנון גנטי של פרה שיודעת להילחם בלוחמי חיזבאללה שעוברים את הגבול. נדמה לי שהרפתות והלולים הם דווקא נמצאים יחסית בפנים הארץ ולא הגבולות, אבל זה הערה טכנית, זה לא חשוב, גם אם היו לגבולות כל הסיפור הזה היה מטופש. ואני גם רוצה להזכיר שבעוטף עזה, יש יישובים חקלאיים, וכבר 25 שנה הם מקבלים רקטות על הראש. כלומר שבמדינת ישראל, אפילו כשיש חקלאים על הגבול, לא באמת כל כך טורחת למלא את הזכות הכי בסיסית שלה, שזה הגנה על ביטחונם של האזרחים מפני איומים חיצוניים. אגב, אפילו אם אנחנו רוצים חקלאים על הגבולות, הדרך זה לא מכסים ולא חסימת יבוא ולא כל הדברים האלה. הדרך הנכונה זה לשלם, לשלוח צ'ק לחקלאים ולהגיד להם תעשו משהו על הגבול, תגדלו משהו. או בכל מיני אזורים אסטרטגיים. נניח שאנחנו פוחדים, רוצים לשמור על הגליל יהודי. אנחנו רוצים שיהיו שם הרבה חקלאים. אז תשלחו צ'קים לחקלאים שיעשו משהו. לא לשלוח צ'ק לחקלאי שיגדל דווקא צנון. כי אז קולה את החקלאי בתוך גידול מסוים. הדרך הנכונה זה לעשות תמיכה ישירה. טוב, אני אדבר על זה קצת יותר מדי. והזמן עובר ועובר. אבל הנקודה היא שכל הקטע הזה של הגנה על הגבולות וביטחון תזונתי ועוד כמה תירוצים שאני לא אזכיר עכשיו, אלה תירוצים. הדבר הנכון לעשות, המוסרי, הכלכלי, היעיל, הדבר שעושים אותו באופן כללי במערב, זה שוק מזון יחסית חופשי. כלומר, יבוא חופשי, ביטול כל מועצת החלב, מועצת הבעלול, כל השטויות האלה, שהחקלאים יעשו מה שהם רוצים, שיגדלו מה שהם רוצים, איך שהם רוצים וכולי. אבל אני לא מסיים בדיוק את הנקודה כזו, כי יש עוד משהו שממש ראיתי היום, שאני חושב שהוא מעניין, וזה שמדינת ישראל הולכת להשקיע, או לתת, 3 מיליון שקלים למגדלי שום. עוד פעם, מדינת ישראל הולכת לקחת 3 מיליון שקל מאיתנו, כן? הרי למדינת ישראל אין כסף, הכל מגיע מאיתנו. הם לוקחים 3 מיליון שקל שלי ושלכם, ונותנים אותו לחקלאי שום כדי שיגדלו שום. למה? אני לא בטוח. אני מניח שזה בגלל שפתחו את המדינה ליבוא של שום מסין, והשום מסין הוא כל כך יותר זול, שהמגדלים המקומיים לא יכולים להתחרות. וכנראה שבניגוד לשטויות שמוכרים לנו, השום הסיני הוא לא כזה גרוע, והשום הישראלי הוא כנראה לא כזה מעולה יחסית לשום הסיני. מכיוון שאחרת הישראלים לא היו קונים את השום הסיני, נכון? הם היו קונים את השום הטוב. אם השום הסיני כל כך גרוע וחסר טעם, אז למה הצרכנים קונים את השום הסיני? כי כנראה שזה שטויות. אגב, סיני יצואנית ענק של שום. כלומר, כנראה יש עוד מדינות מטומטמות בעולם שהצרכנים בהם פשוט לא יודעים שהשום הסיני הוא כל כך גרוע. אבל מה שכאן מטריד אותי באמת זה למה? למה תומכים במגדלי השום? למה לוקחים את הכסף שלי? בניגוד לרצוני, אף אחד לא שאל אותי אם זה מה שאני רוצה לעשות עם הכסף, ולהעביר אותו לקבוצה קטנה של מגדלי שום. הסיבה האמיתית, עוד פעם, זה ברור שזה כנראה ברור, רוצה להיזהר במילים שלי, אבל נראה לי סביר שמדובר בתוצאה של לחץ פוליטי. הלובי של מגדלי השום הגיע לאיזשהו פוליטיקאי שמקורב אליהם, ומשרד החקלאות כבר בערך 70 שנה פועל בסך הכל כנציג החקלאים. אין לו שום קשר לאינטרסים באמת של העם ושל הציונות באופן כללי, והתחילו, הצליחו לגנוב 3 מיליון שקל. זה כל מה שקרה כאן. אנחנו, דלת העם, האזרחים הפשוטים, למה אנחנו צריכים לממן את השלוש מיליון שקל האלה? מה מיוחד במגדלי השום שהופך אותם ליהודים יותר טובים מאיתנו? למה אנחנו חייבים להם כסף? הרי אני למשל אנליסט שמתחרה באנליסטים מחול. למה אני לא מקבל פיצוי על זה שאני מתחרה באנשים בחול? הדם שלי פחות סמוק מדמם של מגדלי השום? כל העניין זה עניין של לחץ פוליטי. צריך לפתוח את השוק. מי שיש לו מוצר טוב הוא יצליח להתחרות, מי שלא לא לא, וזה כל מה שצריך לעשות בשוק החקלאות. לפתוח אותו, לפתוח ליבוא, לבטל את כל המועצות וכו'. ועוד נושא אחרון של החקלאות לפני שאני עובר הלאה, וזה ייצוא האבוקדו. מסתבר שייצוא האבוקדו, הנה אני אקריא את הכותרת, בשורה משמחת לחקלאות הישראלית. האבוקדו, הייצוא של האבוקדו צפוי לגדול ב-20%. וזו בשורה משמחת לחקלאות הישראלית. זו הכותרת בכל אופן. ואני מסכים שזו כנראה בשורה משמחת לחקלאות הישראלית. אני חושב שזו בשורה מאוד עצובה ל9 מיליון ישראלים. כי אסור לייבא אבוקדו לארץ. זה אומר שהמגדלים המקומיים של האבוקדו לא צריכים לעמוד מול תחרות מחול. אבל כשהם מייצאים אבוקדו, אז הם כן צריכים להתחרות בשווקים העולמיים עם מגדלי אבוקדו אחרים. מה שאומר שהאבוקדו שהם שולחים לחול, המגדלים המקומיים צריך להיות באיכות מאוד גבוהה, כי אחרת הם לא יצליחו להתחרות. אבל מאחר שפה בארץ אין להם תחרות מחול, את כל הבררה, את כל הסחורה הגרועה הם משאירים לנו. כי לנו אין ברירה, אסור לנו לייבא. אז זה שהייצוא גודל, אני לא הבנתי בדיוק למה הוא גודל, אבל לא חשוב למה. זה שהייצוא גודל, ובוא לרגע נניח גם שהאיכות באופן כללי לא עולה, והכמות של האבוקדו לא עולה, כל מה שזה אומר שלנו יישאר תוצרת גרועה יותר ויקרה יותר. היא תהיה יקרה יותר כי יש הרי קונים מחול שמתחרים בנו. קרוב לוודאי. ואגב, זה קורה עם עוד כמה גידולים, זה קורה גם עם גזר ודברים אחרים. הגזרים המתוקים והבאמת טובים שמגדלים בארץ נשלחים לחול, לנו נשאר הדרק, למקרה שלא ידעתם. וא' זה מאוד מעצבן, אבל ב' אני חושב זה מהיר באור מאוד, באוד אבסורדי את הטענה של החקלאים, שהם מגינים איכשהו לציונות בזה שהם חוסמים אותנו, 9 מיליון אזרחי ישראל, מליהנות מאוכל איכותי וזול שמגיע מחול. אם באמת הם כאלה ציונים, למה אנחנו מקבלים את הדרק? למה את הפירות והירקות הטובים הם שולחים לחול ולנו משאירים את הסחורה הגרועה? כן, כשום קשר לציונות, זה פשוט משחק פוליטי מלוכלך, שלנסות להשתמש בכוח פוליטי שזה הלובי החקלאי, בשביל לסחוט פריבילגיות מהמדינה על חשבון 9 מיליון ישראלים. זה כל מה שקורה כאן. ונעבור לנושא הבא, שגם הוא נושא קצת מדכא, אבל אני מבטיח שהנושא האחרון יהיה נושא קצת פחות מדכא. אז הנושא המדכא הבא שרציתי לדבר עליו, זה מספרי העלייה. כי לפני משהו כמו 10 ימים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני העלייה לשנת 2022. ויש לי חדשות טובות. אם בשנת 2021 עלו לארץ בסך הכל 25 אלף יהודים, בשנת 2022 עלו 74 אלף. אני אגל את זה, 75 אלף. מ-25 אלף ל-75 אלף, יופי של גידול. רק מה? כל הגידול נובע מעלייה אפשר לנחש, אני מתאר לעצמי, רוסיה ואוקראינה. רוסיה ואוקראינה ובלורוסיה מהווים 85% בערך מכל ההגירה שהגיעה ב-2022. אני אקריא אולי כמה מהמספרים שתבינו מה המצב שלנו. כמה יהודים היגרו לארץ או עלו לארץ ב-2022 מבריטניה? 570. מהולנד? 40. מגרמניה? 200. 3,000 יהודים עלו מארצות הברית לישראל בשנת 2022. זה כלום לעומת העלייה מרוסיה ואוקראינה וביאלרוסיה. ביאלרוסיה, אני לא יודע כמה יהודים כבר נשארו שם. אבל 3,000 יהודים עלו מארצות הברית. 3,000 יהודים זה משהו כמו 0.003 או משהו כזה מהקהילה היהודית בארצות הברית. אפס. זה אפס. 3,000 שעלו מארצות הברית זה אפס. אין עלייה מארצות הברית. אגב, אני צריך לומר, כל הטבלה הזו של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על הגירה של יהודים לארץ, זה עלייה, כן? זה עלייה לארץ. אין מספרי ירידה, כי מספרי ירידה הרבה יותר קשה לחשב. עלייה אנחנו יודעים בדיוק, יש סל קליטה, נרשמים בנתב"ג, יודעים בדיוק מתמטי, אני חושב, כמה יהודים עלו לכאן. לא דיוק כמה, כמעט מתמטי. יש אולי כאלה שלא מודיעים, אבל whatever. אבל אלה שירדו, שעזבו את הארץ, לכו תדעו. עכשיו, מה זה אומר? מה אני רוצה בעצם להגיד עם כל הטבלה הזו, שמראה שיש עלייה גדולה של יהודים לארץ ב-2022, אבל כמעט כולם מגיעים ממדינות כמו רוסיה ואוקראינה, ומארצות הברית מגיעים בעצם אפס. מה זה אומר? זאת אומרת שזה מדינת ישראל. אנחנו, מצבנו יותר טוב מרוסיה ומאוקראינה, מצבנו פחות טוב מארצות הברית, קנדה, בריטניה, אוסטרליה, שווייץ, ניו זילנד וכו'. איך יודעים? כי לא עולים לכאן משם. זה הדרך הכי טובה לדעת מה מצבה של מדינה. כמה אנשים מהגרים אליה וכמה אנשים עוזבים אותה. ובמדינת ישראל כעובדה, אפשר להתווכח למה. אבל כעובדה, מדינת ישראל לא מצליחה למשוך הגירה של יהודים מהמדינות המצליחות, מצליחה למשוך אך ורק יהודים ממדינות ממש ממש גרועות. מה שאומר שאנחנו איפשהו באמצע. פחות טוב מהמערב, יותר טוב מברית המועצות לשעבר. וזה לא סיבה להתגאות בה. אנחנו הזנב של המערב. אנחנו מדינה לא אטרקטיבית. אנשים מארצות הברית לא יעלו לכאן, או יהודים מארצות הברית לא יעלו לכאן. לא יעלו לכאן מבריטניה. אין סיבה לעלות כאן, לכאן. למרות כל ההצהרות השקריות של נתניהו על הניסים והנפלאות שהוא עשה לכלכלה הישראלית במהלך 14 שנות הכהונה שלו כראש ממשלה במאה ה-21, מצבנו די בינוני. אנחנו בזנב של העולם המפותח בכל מה שקשור לחופש כלכלי או לרמת חיים כפי שהיא נמדדת לפחות בתל"ג לנפש, ריאלי. ונתניהו במובן הזה לא עשה כלום. 14 שנה פשוט לא עשה כלום. אני מגזים, הוא עשה משהו, כן? כל אחד היה עושה משהו. גם אם לפיד היה ראש ממשלה 14 שנה, אפילו הוא היה עושה משהו. אבל כעובדה, מצבנו היום הוא של מדינה בינונית, לא אטרקטיבית, אפורה, וזה מאוד מאוד עצוב. כי כל עוד נמשיך להיות מדינה עם בין הכלכלות הכי פחות קפיטליסטיות בעולם המפותח, נמשיך לא להצליח למשוך יהודים מחול. הדרך העיקרית, כמעט היחידה, אבל העיקרית למשוך הגירה הרצינית של יהודים ממדינות המערב, זה להפוך למדינה קפיטליסטית, עשירה, עם רגולציה נמוכה, עם מסחר חופשי, מדינה שמציעה הזדמנויות כלכליות ועסקיות שהן קורצות לאנשים שחיים במדינות יחסית מוצלחות כמו ארצות הברית. והדבר הזה לא נעשה, לא נעשה כבר הרבה מאוד שנים. נתניהו כאמור לא עשה כמעט שום דבר לקדם את העניין הזה, וזה מצבנו. הנושא האחרון שאני רוצה לדבר עליו זה הזכייה של ג'וקוביץ' באליפות הטניס בארצות הברית. והסיבה שאני רוצה לדבר על זה, זה לאו דווקא בגלל הטניס עצמו, כי אני לא אוהד גדול של הטניס שלו, פדרר שיחק טניס הרבה יותר מעניין, ומשחק בין ג'וקוביץ' למדוודב זה די שיעמום למען האמת, אבל לא זה העניין, אני סוטה מהנושא. הנושא הוא שג'וקוביץ', כזכור, כידוע לכולם, הוא סירב לקבל את חיסון הקורונה, הוא הפסיד את ההזדמנות לשחק בארצות הברית שנתיים, ובאוסטרליה נדמה לי גם כן שנה או שנתיים. כלומר, הוא ממש הקריב את הקריירה שלו, כי הוא סירב לקבל את החיסון הזה. ובראייה לאחור, איזה גאון? אין לו גאון, זה לא קשור לגאונות, אבל בראייה לאחור, כל הכבוד על זה שהוא עמד מול כוחות השחור, שרצו פשוט לסחוט אותו בשביל לקבל את החיסון המטופש הזה. ולמה אני אומר מטופש? החיסון הוא מטופש בלי קשר לבאמת אם הוא יעיל או לא יעיל, והאם הוא באמת עכשיו הורג אנשים או לא הורג אנשים. ויש עדויות לזה, אם כן לא בטוח כמה הן מדויקות. הקטע הוא שאם באמת השלטונות של ארצות הברית ואוסטרליה וארגון הטניס וכל החבר'ה האלה, אם באמת היו מודאגים מבריאות השחקנים והקהל, הם היו פשוט דורשים מג'וקוביץ' וכל אחד אחר לעבור בדיקת קורונה כל יום. זה מה שצריך לעשות. איך החיסון מגן מהדבקה? הרי בשנה שעברה, כשעדיין אסרו על ג'וקוביץ' להיכנס לארצות הברית, כבר ידעו שהחיסון לא מגן מהדבקה. כבר היה ברור שהדרך בעצם היחידה לראות שבן אדם הוא לא מדביק אחרים, זה פשוט לבדוק אותו. כל יום לבדוק אותו. אז למה הם לא עשו את זה? כי זה מעולם לא היה, כל הנושא של הקורונה לדעתי, מעולם לא היה קשור באמת לבריאות הציבור. זה היה קשור לחינוך לציות. פשוט לציית. פשוט ללמד את האזרחים שכשהפוליטיקאים אומרים, נוקשים בהם, באצבע, אז האזרחים נשארים תקועים בבית במעצר בית, ואם הם לא מוכנים לקבל זריקה של איזו חברת פרמסוטיקה, אז הם יאבדו את מקור העבודה שלהם, לא יוכלו לטוס לחול. בארצות הברית, ואולי גם בישראל, אני כבר לא זוכר, היה גם אסור להיכנס לאנשים, אסור היה לאנשים בלי תעודת חיסון להיכנס לסופרמרקטים וכל מיני דברים כאלה. כלומר, סוג של אפרטהייד, בין אלה שיש להם את האומץ לא לקבל את החיסון, לבין כל אלה שהשתכנעו שבאמת החיסון הזה הוא בטוח ושהקורונה היא מסוכנת. ולפני בערך יומיים ראיתי את וופי גולדברג, אני חושב שזה מבטאים את שמה וופי, שיש לה, קיבלה קורונה, והיא דיברה בזום מהבית, לבד, בחדר, עם מסכה על הפרצוף. וזה לדעתי העדות הכי, או הסימן, או הסימפטום הכי ברור של הקטע, של מה זה מסכות וזריקה. הרי אין שום סיבה לשבת לבד בחדר עם מסכה על הפרצוף. מה שגולדברג, וופי גולדברג, רצתה להראות, זה כמה היא צייתנית. זה מה שהיא רצתה להראות. תראו, אני אזרחית טובה, ואמרו שצריך ללבוש מסכה, אז למרות שאני בחדר לבד, ואין אף אחד סביבי, ואני כבר חולה בקורונה, אז אני אשים לעצמי מסכה, בשביל להראות לכם איזה אזרחית צייתנית הזה. אני. איזה גול נפש שלא יאמן. התשוקה הזו, להראות של בן אדם, להראות כמה הוא מציית לשלטון, זה כאילו, זה מין, לא יודע, זה עירוב של פשיזם, של פחדנות, של איך אנשים הפכו להיות כבשים. קשה לי בדיוק לתאר בדיוק את הקטע הפסיכולוגי שעומד כאן, כי אני לא בדיוק פסיכולוג, אני לחלוטין לא פסיכולוג. אבל אני גם, אם אני אחזור שנייה לנושא של ג'וקוביץ', מעניין לי לראות בעתיד, נניח 10 שנים מהיום, כשהסתכלו על טניסאים בני 30, שקיבלו את הזריקות או את החיסונים בני 20, לראות אם יהיה הבדל בביצועים של טניסאים וספורטאים בכלל, בין אלה שלא קיבלו את החיסון, לבין אלה שכן קיבלו את החיסון. יהיה מעניין לעקוב על זה, לעקוב אחרי זה בעתיד. אבל בואו, נדבר כבר 38 דקות על הרבה נושאים, רובם מדכאים, או כמעט כולם מדכאים, אולי חוץ מג'וקוביץ', אז אני חושב שאני אעצור כאן. אני רק רוצה להזכיר, הפודקאסט הזה זה הפודקאסט הליברטריאני היחידי בארץ, אז כל מי שאוהב את מה שהוא שומע, אוהב את המסר, בבקשה תעשו לייק, תעשו שיתוף, שיותר אנשים ידעו על קיומו של הפודקאסט הזה. אז פה אני אסיים, תודה רבה לכולם, ערב טוב, ותקנו דבש, עכשיו הוא זול יותר.